ברוכים הבאים, שידורי קשת, כל שידורי תורה, היום יום חמישי. השיעור ביום חמישי יינתן על ידי הרב בני ליימן, סדרה בנושא מחשבתו של המהר"ל בפירושו לתורה.
שלום, אני רוצה להתחיל את העיון שלנו בעקבות המהר"ל דווקא במשהו שלא קשור ישירות לפרשת שבוע, פרשת כי תישא, אלא דווקא לרצף של ארבע פרשיות שכבר מופיע במשנה במסכת מגילה, ואני רוצה להביא את הפירוש של המהר"ל לרצף של הפרשיות הללו. הפירוש הזה מופיע בספר של המהר"ל על מגילת אסתר, ובכל זאת יש בו עניין במיוחד לרצף הזה בין פרשת זכור לפרשת פרה, שאנחנו עכשיו נמצאים בין שתי הפרשיות הללו. העילה שנותנת למהר"ל עיסוק ברצף הפרשיות זה בכך שבאמת הגמרא שם, הגמרא במסכת מגילה, מדגישה את העניין הזה שמחציות השקל של עם ישראל שניתנו בתחילת חודש אדר הם בעצם שעמדו להם לישראל, שהם דחו את 10,000 כיכר הכסף של המן. ככה הגמרא שם מביאה ש המן עצמו אמר, והמהר"ל שם רוצה להסביר שהכוח של השקלים הוא משום שבאמת השקלים האלה מהווים את התשתית להקרבת הקורבנות, הם נותנים את הקרבה של עם ישראל לקדוש ברוך הוא, כיוון שעם ישראל מקורב לקדוש ברוך הוא, לכן יש להם כוח להתגבר על האויב, על המתנגד הגדול שהוא עמלק, וכך בעצם נוצר הרצף שמה שנותן כוח לכל התהליך, מה שנותן כוח לזכור את המלאק ואפילו להתגבר על המלאק, זה הכוח של פרשת שקלים, ואז מופיעה פרשת פרה. ומה הקשר בין זכור לפרה? על זה אומר המהר"ל את הדברים הבאים, שבעצם לעם ישראל יש שני מתנגדים, יש את המלאק שהוא מתנגד אחד, והתומעה שזה ההתנגדות השנייה, או אם נרצה אפילו בעומק המוות שזה ההתנגדות השנייה. ואנחנו מצליחים בזכות הקרבה לקדוש ברוך הוא להתגבר על שני המתנגדים הללו. המלאק נתפס כמתנגד מצד הגוף, והתומעה והיא טהרת הנפש, זה בעצם התומעה הרוחנית שאנחנו צריכים גם אותה להתמודד ואותה להסיר באמצעות אפר הפרה. וזה הרצף בעצם שהמהר"ל רואה פה בין פרשת זכור לפרשת פרה, שבעצם המלאק הוא ההתנגדות הגופנית, ולכן באמת עיקר שמחה בפורים הייתה משתפת בצורה כל כך ברורה ומשמעותית את העולם הגופני. ופרשת פרה היא טהרת הנפש, כי התומעה היא סוג של חציצה בין הקדוש ברוך הוא ובין האדם, והפרה מבטלת את החציצה הזאת ומקרבת אותנו לקדוש ברוך הוא. וזה הזיקה פה בין שני ההתנגדויות של המלאק הצד הגופני והתומעה הצד הרוחני, ולכן מסביר המהר"ל את הרצף הזה של פרשיות זכור ופרה, עד שמגיעים לפרשת החודש שהיא באמת ההתחדשות ותרומה חדשה שממן היו מקריבים את הקורבנות החדשים. זה הרצף שבאמת מזכיר פה המהר"ל, וחשבתי שראוי לפתוח בדברים האלה. עכשיו נחזור באמת לתחילת הפרשה, שהיא עצמה גם כן עוסקת בעניין השקלים, אבל המהר"ל פה באמת מחדש שני חידושים מאוד מאוד משמעותיים לגבי עניין כל הנושא הזה של מחציות השקל, שבעצם בפשוטם של המקראות הם ניתנו להוות ככופר נפש. כן? כי כשקוראים את הפסוקים בפשוטם, פשוטם של הפסוקים בעצם איננו עולה עם ההבנה הפשטנית, הילדותית אפילו במידה מסוימת, שבעצם כדי להימנע מלמנות את בני ישראל מונים את מחציות השקל. אבל קריאה פשוטה של הפסוקים לא נותנת את התיאור הזה. מה שכתוב בפסוקים זה כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם, כאשר רוצים לפקוד את עם ישראל, לשאת את ראשם של ישראל ולדעת את מניינם, אז כתוב ונתנו איש כופר נפשו להשם לפקוד אותם. מצב כזה שסופרים את עם ישראל הוא מחייב איזשהו כופר נפש, כי אחרת חס ושלום יהיה נגף. זה פשוטם של המקראות. והמהר"ל באמת עומד על הדבר הזה, שבאמת שיש איזשהו סכנה במניינם של ישראל, ביכולת הזאת למנות את עם ישראל לגולגלותיו, במיוחד כאשר המניין הזה הוא איננו לצורך, וזה מה שמחייב בעצם איזשהו אלמנט של כופר נפש. אלא שפה מסביר פה המהר"ל בכמה וכמה דרכים, ואני רוצה לגעת רק בשניים מהם, השאר מי שרוצה יכול לעיין בדברים עצמם. א', המהר"ל מאיר שרש"י אומר כי תיסה לשון קבלה, כתרגומו, כן? הרי תקבל יד חושבן בני ישראל עם ננון, כן? בסופו של דבר יגיע אליך ויתברר לך המספר, אז המשך הפסוקים, ויתנון כבר פורקן נפשי קודם השם. כל אחד צריך לתת את פורקן נפשו לפני השם, ורש"י מסביר בצורה יותר מפורטת, כשתחפוץ לקבל סכום עניין, עד כמה הם, אל תמנם לגולגולת, אלא יתנו כל אחד מחצית השקל, ותמנה את השקלים, ותדע את מניינם. כן, זה המקור לדבר שהזכרתי לפני כן, איך שאנשים מבינים את העניין הזה, ושאמרתי שבאופן פשוטם של מקראות, בעצם לא עולה בקנה אחד עם הדברים האלה. אז קודם כל, באמת, פה אנחנו רואים איך המהר"ל, הקנאות שלו לחז"ל גורמת לו שלא לקבל מדי פעם את הפירושים של רש"י, כי הוא חושב שהם לא עולים בקנה אחד עם חז"ל. וגם במקרה שלנו פה, שלמרות שרש"י אומר שיש פה עניין של לקבל, כי כל מי שנושא את הדבר הוא בסופו של דבר מקבל אותו, אבל מדגיש פה המהר"ל לו שחז"ל עשה רושם שהם מפרשים כי תיסה לשון נסיעה ממש, כמן לשאת אותם, להרים אותם, להחזיק אותם. ומסביר המהר"ל למה הספירה, למה המניין יש בו איזה נשיאות ראש, איזשהו הגבהה, איזשהו החשבה של עם ישראל. ואומר פה המהר"ל דבר מאוד מאוד חשוב. כי המניין בעצמו להיות נודע מניינם הוא נשיאת ראש להם, והוא גדולה ונשיאות להם. שרוצה לדעת אותם, שלא יהיו נעזבים. כלומר, יש בעצם זה שאתה, דבר, חזל אמרו את זה, דבר שבמניין יש לו חשיבות. מה שאתה מחשיב, אתה מנסה לדעת מה יש לך, כמה יש לך, אתה רוצה לראות את הדברים בשלמותם, במהותם, ולכן אתה מונה אותם, אתה סופר אותם, תייחס להם חשיבות. בעצם כל מניין מבטא איזשהו סימן לכך שהדברים יש להם חשיבות. אבל אומר המהר"ל שחזל גם שמו לב שהביטוי לשאת ראש, כי תישא את ראש, גם הופיע אצלנו בתורה במובן שלילי. וזה מה שכתוב אצל הפתרון של יוסף לחלומות שר המשקים שר האופים, הוא אומר שם, יישא פרעו את ראשך מעליך. יש גם אפשרות שנשיאת הראש הזאת מנתקת את הראש מהגוף, ובעצם גורמת למיטתו של האדם. ושואל המהר"ל את עצמו, מה הזיקה הזאת בין לשאת את הראש במובן החיובי לרומם, לבין לשאת את הראש במובן של, של מוות. וזה אומר המהר"ל את הדבר הבא. והם רמזו חז"ל בזה דבר נפלא. כי בעבור גדול המדרגה, שעושים פה משהו שהוא באמת מרומם את הדברים, שאדם הוא תלוי ראש, הוא מתנסה מעל כל העולם, מזה עצמו אם לא יזכו ימותו כולם. כן נותן עמידה באמת, כי מישהו מתנשא על כל, אם לא יזכה, ימות. כי צריך זכות גדול לאותו נשיאות ותלוי ראש על כל באי העולם, ודבר זה יש להבין. כלומר, המהר"ל, לא לחינם המניין מופיע פה בתור נשיאות ראש. יש בהחלט פוטנציאל לרומם את האדם, להוציא ממנו הרבה מאוד מעבר למה שאולי בשלב ראשון הוא חושב, על ידי זה שהוא זוכה להחשבה האלוקית הזאת, שבעצם מחשיבים אותו ומרוממים אותו. אבל יש בזה גם סכנה. אדם צריך לדעת שכל התנסות, כל צמיחה, כל גדילה, כל פעולה וכל עשייה, בסופו של דבר יש בה גם פוטנציאל של כישלון. ואדם צריך לדעת את זה, שבעצם הוא קרו לנשיאות הראש הזאת, כולל מסירות הנפש שייתכן במצב שבו שהוא לא יזכה אז הוא ימות. כלומר, אין מצב שבו האדם יכול להגיע לאיזושהי גדולה בלי שהוא יסכן משהו. והדבר הזה בא לידי ביטוי, בדיוק בביטוי הזה של נשיאות הראש, שיש בה גם החשבה ורוממות, אבל יש בה גם רמז לסיכון מסוים, ושבאיזשהו מקום אין סיכון שאין בצדו סיכוי, ואין סיכוי שאין בצדו סיכון, וזה מה שרצת. אומר כאן המהר"ל שרומזים לנו בזה שמשתמשים בביטוי של נשיאות ראש. אני רק רוצה להעיר שהמהר"ל יש פה בעריכות רבה התפלמסות מאוד מאוד מעניינת גם עם רש"י וגם עם רמב"ן סביב כל המצווה הזאת של נשיאות הראש. הרמב"ן מאיר שבסופו של דבר במידה ואנחנו מבינים שיש פה באמת איזשהו מצווה למנות את בני ישראל פה בשלב הזה של טרום הקמת המשכן, ושבעצם המניין של בני ישראל מופיע לנו בתחילת פרשת פקודי, הרמב"ן מאיר על כך שזה המספר הכללי של בני ישראל שמופיע פה הוא אותו מספר שמופיע בתחילת ספר במדבר, ואז מתעוררות תמיהות איך ייתכן ששני מניינים במרחק של מחצית שנה הופכים להיות כל כך ולכך קרובים במספר שלהם. כן, המספרים מאוד מאוד מדויקים, ואיך ייתכן שבאמת לא נולדו ולא מתו ולא אנשים שעברו את גיל 20 וכו' וכו'. והמהר"ל פה עוסק בכמה וכמה דרכים ליישב את העניין. דרך אחת הוא באמת רוצה לומר שהמניין של מבין 20 שנה ומעלה הוא לא 20 שנה מיום ליום מעת לעת, שאלה תאריך של 20 שנה שקשורים, התאריך הוא תאריך אחיד לפני ואחרי ראש השנה, ואז יוצא שבאותה שנה יכול להיות בהחלט שיהיה מניין שלם שהוא אותו דבר, משום שמונים את כל אלה שבעצם בראש השנה של אותה שנה היו בני 20 ומעלה. והמהר"ל מוסיף עוד אפשרות שנגיד שבעצם אף אחד מעל גיל 60 לא נמנה, שבעצם מנו רק את אלה שיהיו בני בין 20 ל-60, ואז יש הבטחה באמת שאף אחד לא מת באותה שנה, כיוון שפחות מגיל 60 זה מוות שיש בו קרת, ולכן גם את זה לא נחשב. אבל כל זה אפשרויות ליישב איך יכול להיות שיהיו שני מניינים שהם זהים. אבל סופו של הדבר, המהר"ל נוקט עמדה אחרת לחלוטין, ורוצה לטעון שבעצם לא היו שני מניינים. יש רק את המניין שהיה בתחילת ספר במדבר, אלא שכאן יש את הציווי לתת כופר הנפש, וכופר הנפש, כפי שהזכרתי, הוא לא תלוי שבכך שנותנים את מחציות השקל, כמו שרש"י אמר, סופרים את מחציות השקל. אלא עצם המניין, עצם הניסיון למנות, הוא מעורר כתרוג מסוים, הוא מעורר סכנה של נגף. יש פה שני דרכים, תכף אני אנסה להסביר את הרעיון הזה. אבל אומר המהר"ל שהמצווה פה היא, כיוון שהקדוש ברוך הוא רוצה שימנו את ישראל לאחר הקמת המשכן, והוא המניין שמופיע בתחילת ספר במדבר, כבר עכשיו הוא אומר שיתנו את מחציות השקל, שהם יבואו כופר נפש לאותו מניין שיהיה לאחר הקמת המשכן, יתנו את מחציות השקל כבר עכשיו, והם יהוו כופר נפש למניין שיהיה אחר כך. ולכן גם נאמר פה, כי תיסה את ראש בני ישראל, תיסה לשון עתיד, בעוד שבתחילת ספר במדבר הדברים מופיעים, שאו את ראש בני ישראל. כלומר, עכשיו תעשו את העניין הזה, אבל בעצם זה אותו מניין, ולכן המספרים זהים, משום שבאמת היה רק מניין אחד. רק נותר לנו להסביר, וכך שיטת המהר"ל פה לאורך כל הדרך, שאפשר לתת את הכופר נפש מראש, וזה בעצם מה שנאמר כאן. ולמה בכלל צריך כופר נפש? המהר"ל לא ממש מסביר, אבל הרעיון, וגם שמעתי אותו כבר לפני שנים רבות מהרב עמיטל, הרעיון ניתן לומר אותו בשני אופנים. ניתן לבוא ולומר שבעצם, עצם זה שסופרים, עצם זה שבעצם אומרים על יהודים, על אנשים בכלל, שהם מספרים, שאפשר לספור אותם, נגיד, אתה אחד, הוא שתיים, הוא שלוש, בעצם כל ניסיון לספור אנשים זה לטשטש את הייחודיות הסובייקטיבית האישית של כל אחד ואחד. וכל ספירה שאומרים, שמתייחסים גם ככמות, היא מבטלת את הייחודיות, היא הופכת אותם למספרים. אנחנו יודעים מה המשמעות הנוראה של הדה-הומניזציה שקיימת בהפיכת בני אדם למספרים. עצם התייחסות כזאת יש בה סכנה עצומה, והיא סכנה של נגף. ולכן יש צורך בכופר נפש, כל אחד בעצם יוצא פה איזשהו כופר נפש שהוא מחזיר לו את הזהות האישית שלו חזרה. ובעצם צריך להזכיר שבאמת גם מבחינה הלכתית רואים שמתן מחצית השקל יש לו גדר של כפרה. רב מנחם זמבה עליו השלום, השם יקום דמיו, מדגיש את זה בספר שלו, שבאמת מחצית השקל היא ניתנת כבבת אחת, אי אפשר לתת אותה בזה אחר זה, אי אפשר לתת את החלקים, זה לא איזשהו חוב שאדם צריך לפרוע אותו ואז יכול לתת רבע שקל היום ועוד רבע שקל מחר, כיוון שיש בזה מעשה שהוא עצמו כפרה, מעשה מחפר, צריך לתת אותה בבת אחת במכה אחת, ורק אז יש כאן את העניין הזה של הכפרה. אז פירוש אחד שהנגף הוא בגלל שבעצם אנחנו מטשטשים או מתעלמים, הופכים בני אדם למספרים, איזשהו תהליך של דה-הומניזציה. פירוש אחר, שגם אותו שמעתי בו זמנית מהרב עמיטל, אני חושב שצריך לשמוע אותו באופן סטריאופוני בפירוש הקודם, הוא שבאיזשהו מקום ההתייחסות הזאת לעם ישראל ככמות, כסך גדול ורב של יחידים, בעצם הוא מתעלם מההיבט הזה של כלל ישראל הוא חטיבה אחת שהיא מעבר למספרים, שיש פה משהו שהוא כלל, אחדות אחת של כלל ישראל, וכל הניסיון הזה לספור אותם זה בעצם להפריד אותם, כן? להתייחס להם כיחידים. ועצם זה שאתה לא תופס פה את הכלל בכללותו, אלא באמת מתייחס לכל אחד ואחד באופן פרטי, גם בדבר הזה עצמו יש סכנה של נגף שמתכפרת באותן מחציות השקל. מכל מקום, חשוב היה לי לציין שלמהר"ל יש פה שיטה מעניינת לגבי הנושא הזה של המניינים, שבעצם בסופו של דבר הוא סובר שהיה פה סך הכל מניין אחד פרטי. ולא יותר, כך הוא מיישב עוד כמה וכמה דברים, מי שרוצה שעיין בדברים בפנים. אני רוצה לעבור עכשיו לרשי שמזכיר פה את העניין הזה של החלבנה שנמנית עם סממני הקטורת. הדברים האלה דברים ידועים, אבל פירושו של המהר"ל לא כל כך ידוע, כן? בין הסמנים של הקטורת מוזכר החלבנה. ורשי אומר כך, חלבנה בוסם שריחו רע, וקוראים לו גלבנה, ומנעה כתוב בסמני הקטורת, ללמדנו שלא יקל בעינינו צרף עמנו באגודת תעניותינו ותפילתנו את פושעי ישראל שיהיו נמנים עמנו. כן, יש פה את העניין הזה שכולם מכירים, שהחלבנה אף על פי שריחה רע היא מנויה בתוך סמני הקטורת, כי באמת אנחנו צריכים לצרף אלינו את פושעי ישראל. כן, זה בעקבות הגמרא בקריטות, שם נאמר, אמר רב חנה בר ביזנא, משום רב שמעון חסידא, כל תענית שאין בו מפושעי ישראל אינו תענית, שהרי חלבנה רחורה ומנעו הכתוב עם סמני הקטורת, ושם הגמרא ויש אביי אומר מקור אחר לעניין הזה, ואגודתו על ארץ יסדה, שכאשר עם ישראל אגודים ביחד, אז השכינה שורה בנו. גם פה האיגוד הזה של כולם ביחד, שכולל גם את הפושעים, הוא זה שמעורר את החסד האלוקי עלינו. על זה אומר המהר"ל, שבעצם רשי קצת הולך מעבר לגמרא. בגמרא מדובר על תענית, ורשי מוסיף פה שלא יקל בעינינו צרף עמנו באגודת תעניותינו ותפילתנו את פושעי ישראל שיהיו נמנים עמנו. כן, רשי מוסיף פה גם את העניין של תפילה ולא רק את העניין של התענית. אז זה שואל המהר"ל, יש בזה קצת מן התימה, וכי לא עדיף שיהיו כולה צדיקים? אז התשובה של המהר"ל היא מעניינת. קודם כל, ההסבר הרגיל שאנשים נותנים הוא שבאמת המטרה היא כאן לבוא ולומר שאותם פושעים, הם עדיין פושעים, הם לא חזרו בתשובה, והמהר"ל לא מקבל את הדבר הזה. המהר"ל רוצה בכמה מקומות, פה אצלנו פה ברש"י, בגור אריה, וגם בנתיב התשובה, וגם בחידושי אגדות, המהר"ל דווקא מסביר שהרשע, כיוון שהוא חוזר בתשובה, הוא זה שנותן כוח לתענית, משום שהתענית זקוקה לעוצמה ולכוח של התשובה שלו, לגבורה שלו. ובכלל המהר"ל אומר שהדגש פה יותר על תענית מאשר על תפילה, כי התענית דורשת את הכוח של העינוי, את הכוח של האדם להכניע את עצמו, וכל עניינה של התענית זה הכנעה. ואומר על זה המהר"ל, אין הכנעה ממישהו כבר קרוב אליו כמו הצדיקים, ולכן אין הצדיקים מביאים הרחמים. מי מביא את הרחמים זה דווקא הרשע, משום שהוא נדרש להכנעה הרבה יותר גדולה מאשר הצדיק, ודווקא ההכנעה של הרשע, כאשר הוא שב בתשובה, כאשר העוצמה של הכוחות הנפש שלו, הוא מתגבר על עצמו, אז זה מעורר את הרחמים האלוקיים, ולכן זה לא סתם שאנחנו מצרפים ממנו פושעי ישראל. במידה מסוימת יש אפילו אפשר לבוא לומר שאנחנו מצטרפים לפושעי ישראל, משום שבעצם המנוע שהם מביאים לתוך התענית, העוצמה הרוחנית שהם מבטאים ביכולת שלהם להכניע את עצמם ולהתענות ולהתגבר על עצמם, היא זאת שנותנת כוח לתענית. לכן אומר המהר"ל, כל תענית שאין בו פושע ישראל אינה תענית, כי אין בה את עוצמת ההכנעה שאנחנו רוצים שתהיה כדי לכונן את, את התשובה שהתענית רוצה לחולל בנפשנו. כך מסביר פה את העניין הזה מהר"ל, ואני חשוב לי להדגיש את העניין הזה, ושם שבדרך כלל אנשים תופסים את זה כאמור לא פושעי ישראל ששבו, אלא מתייחסים לזה כאל פושעי ישראל שעדיין לא שבו, שזה כבר פירוש בפני עצמו. אולי בעצם זה מה שאבאי רוצה לומר כאשר הוא מביא את הפסוק הזה מבאגודתו על ארץ יסדה, שהוא באמת לא לומד את הדבר הזה מהחלבנה, לומד זה מאותו צורך שכלל ישראל יהיו ביחד. המדרשים מלאים מזה ששם מדובר על מספר ספינות שהם תשתית לאיזשהו ארמון שבנוי עליהם, שאם הספינות לא מחוברות יחד, אז כל הארמון שבנוי עליהם קורס ונופל למים. ואולי שמה באמת יש את הדגש הזה של אותם פושעים אפילו שלא שבו. אבל מאחל בינה, המהר"ל רוצה ללמוד דווקא את העניין הזה של התשובה, שהיא זאת שנותנת כוח לכל המהלך. אני רוצה מכאן לעבור לבאמת פסקה מאוד מאוד מיוחדת בגור אריה, שאני מקווה שנוכל להבין אותה כראוי, אבל היא נוגעת פה במשהו מאוד מאוד מרתק שרשי מביא אותו. לאחר שמשה מסיים את 40 יום וארבעים ליל בהר, כתוב, ויתן אל משה כחלותו לדבר איתו בהר סיני, שני לוחות העדות, לוחות אבן, כתובים באצבע אלוהים. ועל זה אומר המהר"ל, כחלותו לדבר איתו, כן? זה לא לדבר אליו, הקדוש ברוך הוא מדבר איתו. אז אומר המהר"ל כך, מביא את המדרש, מלמד שהיה משה שומע מפי הגבורה, זה שלב ראשון, וחוזרין ושונין את ההלכה, שניהם יחד. היה שלב שבאמת הקדוש ברוך הוא דיבר אליו, אבל אחר כך היה שלב שהקדוש ברוך הוא דיבר איתו, כלומר איזשהו שיח, איזו חברותה. באמת השלב הראשון, משה שמע מפי הגבורה, היה דווקא תשתית פה על הגבורה, זאת אומרת עוצמה כזו שהיא משתיקה, לא יוצרת איזשהו דיאלוג הדדי בין משה ובין הגבורה, ואחר כך חוזרים ושונים את ההלכה שניהם יחד. יש פה משהו מרתק ביותר, שכביכול יש מצב, או יש דבר, או יש ערך ללימוד המשותף הזה של משה רבינו עם הקדוש ברוך הוא. אז זה מסביר המהר"ל את הדבר הזה. אני אקרא את זה לאט לאט, כי באמת אני רוצה שאתם תתרשמו מהדברים גם במקורם, כי באמת פה כל פרשנות היא עלולה להיות מאוד מאוד גורלית. אז אני אקריא את הדברים, זה בפרק למד א', פסוק י"ח, באותת במהר"ל. אומר המהר"ל, קודם כל, דבר זה סוד גדול. כלומר, רש"י מביא פה משהו שאולי אפשר ככה לדלג אליו, אבל עצם ההדגשה הזאת שיש פה שלב של קבלת התורה שבו יש חברותה כביכול בין משה ובין הקדוש ברוך הוא, מה החשיבות של הדבר? אז קודם כל, המהר"ל הדגיש החשיבות כלפי משה. בואו נראה. כי דברי תורה מחויבים שיהיה כל דיבור ודיבור כך, שיהיה גם שלב של לימוד בחברותה. ולפיכך לא היה התורה כמלך בשר ודם המצווה לעבדו כך וכך תעשה, שהעיקר הוא גזירתו שחידש מליבו, אבל דברי תורה הם מחויבים מצד עצמם. אני חושב שהמהר"ל פה רוצה לומר כך, אם היינו נשארים רק בשלב הראשון שמשה שומע מפי הגבורה, כלומר יש פה איזשהו דבר שהוא היררכי, איזשהו מצב שמחולל פנייה אל כוח הצייטנות שלנו, את העניין הזה שבעצם יש לנו מלך שגוזר על עבדיו, והוא מצווה להם, אז הם נשארים בגדר עבדה, והם לא נדרשים להבין את המשמעות, הם רק נדרשים להיות ממושמעים, לציית. אבל על דברי תורה הם מחויבים מצד עצמם, אומר המהר"ל. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר, בוא נבין את הדבר שאני אמרתי, אני רוצה להסביר לך את התוכן של הדברים. יש פה תוכן, לא רק צו אלוקי שמחייב אותך. נכון ש... עצם זה שיש צו אלוקי זה יכול לחייב, אבל זה לא מה שהקדוש ברוך הוא מעוניין. הקדוש ברוך הוא מעוניין שאדם יבין את התוכן של הדברים, כי לדברי התורה יש כוח לא רק בגלל שה, הקדוש ברוך הוא עומד מאחוריהם עם כל עוצמתו ותוקפו, ולכן הוא מכריח אותנו לעשות את הדברים. זה לא העניין, לא הכוחנות האלוקית היא זאת שמחייבת אותנו, אלא העוצמה התמונה בדברים עצמם, ולכן יש עניין שכביכול הקדוש ברוך הוא ילמד איתנו את הדברים כחברותה כדי להבין את העומק של הדברים. אז דברי תורה מחויבים מצד עצמם, לפיכך כתיב אצל התורה והיכל לדבר איתו כשניים שהם נושאים ונותנים בדבר אחד. כך באמת הקדוש ברוך הוא, השם יתברך ומשה רבינו עליו השלום היו שונים הלכה ביחד. כי אין התורה גזירת המלך בלא טעם. כי אם היא הייתה באמת גזירת המלך בלא טעם, אם היה כך, אז לא היה שייך בזה שהיו שונים הלכה ביחד. כי מה זה שייך? מה שגזר, כפי רצונו, גזירה לעבדיו. אבל מפני כי הדברים הם מוכרחים על פי החוכמה והדעת, כלומר, אין פה רק קבלו גזירותיי. יש פה עומק של משמעויות. לכן השם חוזר על ההלכה עם משה, אף על פי שמשה הוא כמובן בעמדה נחותה, הוא המקבל, והמטרה של חז"ל לומר לנו את העניין הזה, להורות כי זה חוכמת השם המחויבת. יש פה משהו שבעצם, מה שמחייב אותנו, מה שמגדיל אותנו, מה שמרומם אותנו, זה החוכמה שבדברים, ולא רק העוצמה האלוקית שעומדת באחריהם. זה כבר דבר שיש בו חשיבות עצומה, במיוחד אצל המהר"ל, להדגיש את העניין הזה של, אף על פי שהמהר"ל עצמו דבק מאוד בחוקה חקקתי, גזרה גזרתי, ובעת שבאיזשהו מקום במידה מסוימת המהר"ל רוצה להגיד שתמיד צריך לזכור את הממד המוחלט של הדברים. עם כל זה יש כזה חשיבות ללימוד המשותף הזה, להדגיש לנו שיש פה משהו שהוא לא רק גזרה, אלא מוכרח ומחויב מכוח החוכמה והדעת. זה הדבר הראשון שאומר המהר"ל. עכשיו אומר המהר"ל עוד דבר, שאני שוב פה אקריא את הדברים, אני אנסה את זה הסבר, אבל אני חושב שעדיין יש בזה עוד יותר. ויש בזה עוד דבר מופלג בחוכמה מאוד. כי התורה היא בין השם יתברך ובין האדם, משלמת רצון השם יתברך ונותנת לאדם שלמות, עד שהתורה היא שלימות כוללת בין השם יתברך ובין האדם. הוא משהו מרתק. כאילו לתורה יש מעמד כביכול עצמאי, כי היא נמצאת בין השם יתברך ובין האדם, איזשהו מדיום כזה שקיים, ויש לה משמעות, היא משלמת רצון השם יתברך, וגם נותנת לאדם שלמות, עד שהתורה היא כביכול, כן, מנקודת מבט אנושית לפחות, היא שלמות כוללת, כי היא באמת מבטאת את מערכת היחסים השלמה הזאת בין השם יתברך ובין האדם. ולכן אומר המהר"ל, כיוון שהדבר הוא כך, אמר שהיו שניהם ביחד חוזרים מהלכה, מאחר שהתורה היא כוללת בין הנותן ובין המקבל. כלומר, יש פה משהו שמהרגע שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת לנו תורה, אותו היבט של מתן תורה שמתקשר אל האדם ומתחבר אל האדם, מה שנותן את השלמות, מה שמסדיר בצורה שלמה ומלאה את מערכת היחסים הזאת בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, זה הברית שהיא בינינו לבינו. כאילו, אם אנחנו חושבים על זה, אם באמת אנחנו מתייחסים למצב הזה של ברית בין הקדוש ברוך הוא לבין האדם, ואנחנו משתמשים במטאפורה הזאת של ברית, אז במטאפורה הזאת של ברית, התוכן של הברית הוא התוכן שבעצם תחתיו מתאגדים שני בעלי הברית. כאילו, התוכן של הברית, או הברית עצמה, היא מעבר לשני בעלי הברית. ובעצם זה מה שהמהר"ל רוצה לומר פה, כיוון שהתורה היא הברית בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, היא השלמות של הקשר הזה בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, אז כביכול הקדוש ברוך הוא מכתיב על עצמו פה את המעמד הזה של בעל ברית איתנו. ולכן שנינו ביחד מבטאים את הכפיפות ההדדית שלנו לברית, את ההזדקקות ההדדית הזאת, כביכול התורה משלימה את רצון האל, כך כתוב פה. היא שלמות כוללת בין השם יתברך ובין האדם, ולכן כדי לבטא את הכפיפות ההדדית הזאת לתורה, חז"ל ביטאו את זה בכך שבאמת חוזרים ושונים את ההלכה ביחד. יש פה תפיסה מאוד מאוד עליונה למקומה של התורה, וגם לחשיבות הזאת של ההדדיות בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, ושל הברית בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, עד כדי כך שבעצם הקדוש ברוך הוא לומד את התורה איתנו, כי כביכול גם הוא, לפחות מנקודת המבט שלנו, הוא שותף לנו בלימוד התורה. וכמו שמסביר פה בסופו של דבר המהר"ל, דברים אלו עוד עמוקים, והבן זה היטב. טוב, זמננו תם, כמו שבהרבה פעמים קורה, נשארו באמתחותינו דברים נוספים מפירותיו של המהר"ל, אבל אנחנו נאלצים לומר שבת שלום ונשתמע בשבוע הבא.